שלום. ספר מציאת ישרים פרק י"א בנושא מידת הנקיות, בפרטי מידת הנקיות. הגענו עניין הריבית, כל שכן עוון הריבית שגדול הוא. במהדורה שלי כאן זה עמוד ממזיין, אבל זה לא המהדורה של כולם. אחרי שדיברנו על הגזל, יש כל מיני עבירות שקשורות לעניין הגזל שצריך להישמר מהם, כל מיני דברים קטנים שיש לפעמים פיתוי היצר, שיש לפעמים פיתוי היצר שלא להקפיד בהם, ובכלל זה גם הריבית. כן, וכל שכן עוון הריבית שגדול הוא ככופר באלוהי ישראל חס וחלילה. ואמרו זל על פסוק בנשך נתן ותרבית לקח חיו לא יחיה, שאינו חי לתחיית המתים, כי הוא והאבק שלו משוקץ ומתועב בעיני השם, ואיני רוצה להאריך בזה. שכבר מעתו מוטלת על כל איש ישראל. כן, כל איש ישראל יודע שריבית זה עוון חמור, לכן אין צורך להאריך בזה, כי כל העניין של הפרק של מידת הנקיות זה על אותם פרטים שיש פיתוי היצר לעבור עליהם, אף על פי שהם איסור ממש, ולכן כיוון שהאיסור של הריבית ידוע ואימתו מוטלת, אין צורך להאריך. אבל בכל זאת צריך כאן להסביר, גם מאז רמח"ל כנראה הרבה דבר משתנו, וייתכן שאימתו לא לגמרי מוטלת על כל איש ישראל. אז צריך להסביר מה העניין של הריבית. קודם כל, אם מישהו מבקש מכם חבילת סוכר, שכן, מבקש חבילת סוכר, כן? ואחר כך הוא מחזיר לכם חבילת סוכר, זה מותר? אסור. כי בינתיים המחיר של הסוכר עלה, זה ריבית. אני אומר שבין ההשאלה ובין ההחזרה, בינתיים עלה מחיר הסוכר. אז אסור, מה? זה ריבית.
ואם ירד המחיר, לא עלה?
ירד המחיר, אז הוא חייב להחזיר לך סוכר ועוד. בעיקר עדיף, הוא צריך
להחזיר.
אבל זה אתה מדבר במדע בדיוני, מה זה ירד המחיר של הסוכר? יכול לתת לו מתנה, אבל ריבית. נכון, בדיוק. אסור להלוות שאה בשאה. עכשיו, יש מחלוקת בזה בין הרמה לבין הבית יוסף. הרמה אומר שבסכומים קטנים זה מותר. כלומר, למשל, חבילת סוכר. שמה ש? זה אסור, זה בדיוק מה שאסור. לסכם, אז זה עוד יותר גרוע. להסכים מראש לעבור על איסור ריבית.
מוכל.
מוכל? מי אמר שאתה יכול למחול? התורה לא מוכל. זאת הבעיה. כן, זה כמו שכתוב שבאיסור ריבית כולם עוברים. מי שלווה, מי שמלווה, והערב והעדים. כולם חותמים שאין להם חלק באלוהי ישראל. דבר חמור. כן, דבר שלא שמים לב. יש פה בעיה של ריבית. או למשל, תשמע, אני קונה ממך את זה או ב-100 שקל, אבל אם זה בתשלומים, אז זה יהיה 110 שקל. אסור ריבית. נכון? אסור לעשות. זה איסור ריבית. אז מה עושים? עושים את ההפך. אומרים, המחיר זה כזה המחיר הגבוה. ואם אתה משלם מוקדם יותר, אני עושה לך הנחה. זה מותר. אבל להפוך זה איסור ריבית. כן? מה עושים עם הסוכר? אז אמרתי לך, בסכומים קטנים הרמה מתיר והבית יוסף אוסר. אתה יכול להשאיל לאשכנזי. תשאל מספרדים ותשאיל לאשכנזי. איך אתה מרוויח? כן? למה? איך? תגיד לי. לא. נכון, אבל מתי שהוא זה מהיום לאתמול. מזמור היום, אתה נכון? אז זה בסדר. בינתיים מחיר הסוכר לא עלה, אתה מחזיר חבילת סוכר. מה?
מה בשנה, מה עלית המחיר בעשר
אגורות? נכון. אז אם בדיוק באותו יום, יום לפני שזה עלה, העלו, אתה לקחת חבילת סוכר, כשאתה מחזיר אותה למחרת, אסור לך. אתה עובר על איסור ריבית. בסדר? אז עכשיו, מה? השאלה היא, מה זה העניין הזה שאין לו חלק באלוהי ישראל? זה חמור מאוד. מה, דבר כזה קטן? מה אתה אומר? להלוות כסף אתה יכול. נכון? אתה מלווה כסף, זה בסדר. 100 דולר. לא, אני אעזור לך 100 דולר עכשיו, שנה הבאה, מה זה היה? אתה אומר, צמוד. לא, אבל אתה יכול לעשות הצמדה. הצמדה זה מותר. ריבית אסור, אבל הצמדה מותר. כלומר, זה אותו סכום. זה אותו ערך. כלומר, הבאתי לך ערך 100 דולר. תחזיר לי ערך 100 דולר. זה לא משנה איך זה... זה ירד לו. אם נתת לו שקלים, הוא מחזיר לך שקלים. תלוי מה כתבת בשטר. אם כתבת, אני מלווה לך 100 דולרים, ונתת לו את זה בשקלים, אז זה כבר לא משנה, הוא יכול להחזיר לך שנה הבאה בהצמדה שווה לדולר. או לפי שער הדולר, זה גם יכול להיות. כלומר, או הצמדה או שער, זה בסדר. אבל אם מדובר על ריבית, זה בסדר. עכשיו, לכאורה, הריבית זה דבר מוסרי או לא? מה אתם אומרים? אני יודע שזה מוסרי, הגיוני. במקום להשתמש בכסף שלי, השאלתי אותו, הלוויתי אותו לך. באותו זמן, אני לא יכול להשתמש בכסף. לא מגיע לי על זה פיצוי? יותר מזה, תארו לעצמכם גוי, עשיר, שרוצה לגמול חסדים. ואותו גוי נותן לחברו 100,000 דולר בהלוואה ל-15 שנה. כן? ובזה הוא מציל את אותו אדם מהתמוטטות כלכלית. הבאתי לך 100,000 דולר ל-15 שנה. וכל מה שאני מבקש ממך זה רק 0.5% ריבית. מה אתם אומרים על הגוי הזה? צדיק. לא רק שהוא צדיק, ייתכן שבזכות המעשה הגדול הזה הוא זוכה לחיי עולם הבא. אותו דבר יהודי יעשה לחברו, אינו קם לתחיית המתים. למה? כי לא עבירים.
אבל איפה הוא יהיה חסדים?
זה ודאי שיש גבירות חסדים.
לא, אם באמת אתה רוצה לגבור חסדים, אז אמרו לו כך, ותחזיר לי. כי בן אדם שמבקש 0.5% או 15 שנה, זה אדם שלא עוזר בו כסף. אז אם הוא רוצה 0.5%, אז פה זה כבר לא גבירות חסדים. פה זה טוב להספיק.
למה? אני רוצה, חוץ מזה קצת להרוויח, מה יש? 0.5% לא מגיע לי. זה גמילות חסדים? גמילות חסדים וקצת רווחים, מה יש? אבל זה גמילות חסדים. הרי הכסף הזה במשך 15 שנה, המלווה לא יכול להשתמש בו. הוא ויתר על כסף רב ל-15 שנה. מה, אתה היית רוצה גם שהוא לא יקבל את זה בחזרה בכלל? לא יודע שהוא צריך לקבל בחזרה. מה אתה אומר? זה היתר עסקה. היתר עסקה. היתר עסקה. היתר עסקה זה פטנט של הפוסקים. אני נותן לך כסף, חציו שותפות, חציו פיקדון. זאת אומרת, חצי מהכסף שאני מעביר לך, אתה איש עסקים, אתה מבין בכסף. לי יש רק קרן, אבל אני לא יודע לעשות מזה כסף. אני אתן לך, חצי מזה זה מלווה, חצי פיקדון. עכשיו, בפיקדון אני מבקש ממך שתעשה כסף. וכל הרווחים שאתה עושה נחשבים על הפיקדון, ואנחנו מתחלקים ברווחים. מובן? אז גם פה, אתה כאילו שותף של הבנק. הבנק מחזיר לך ריבית, נכון? אין, אתה מפקיד תוכנית חיסכון. מי יתיר לך לקחת ריבית מהבנק? אלא אתם שותפים. אתה והבנק שותפים. ואתה הם מתחלקים ברווחים של הבנק. אותו דבר, לפעמים הבנק לוקח אותך כשותף. סומכים עליך שאתה תעשה הרבה כסף, ואתה תעשה על ידי זה רווחים. אגב, היה פעם, לפני כמה שנים, היה מקרה שאחד הסתמך על היתר עסקה כדי לתבוע מן הבנק כסף, כי היה איזושהי סיטואציה שלפי החוזה של היתר עסקה מגיע לו למפקיד כסף, ואז הבנק פנה לבית משפט. בית משפט אמר שהיתר עסקה אין לו תוקף משפטי, משום שזה רק מעשה דתי. הדבר הזה גרם לתגובה שהחליטו, כלומר, אז הרבנים איימו להוציא את כל החשבונות מכל הבנקים. כי אם היתר עסקה איננו מוכר על פי המדינה, אז אסור לשים שום כסף בבנק. כסף? לא, אבל בסוף זה יסתדר, לא חייך עשו את זה. עשו את זה. פושטים את העור. אז אל תשים כסף בבנק, כי ביקש ממך לשים כסף בבנק. אתה יכול לפתוח חשבון בבנק הדואר. בבנק הדואר אין ריביות, אין מינוס, אין כלום. זה אפשרי? אז אל תיקח משכנתא. אז אל תיקח משכנתא, מישהו ביקש ממך? תיקח גמחים. או תחיה באוהל. באוהל אין משכנתא. כן? אפשרי. הרבה יותר קל, אגב, ניקיון פסח. מה עושים ניקיון פסח? מנערים את האוהל. וזה. לוקח כמה? חצי שעה? עושים בדיקת חמץ, גם כן שתי דקות. אפשר ללמוד תורה כל הלילה. להכין את ההגדה של פסח. מה אתה אומר? כן. מה? טיפ במשנה כן מותר. אפילו עושים. זה לא ריבית. זה לא לבעל הבית. זה למלצר. תודה רבה זה תלוי. לא, על הלוואה אסור להגיד תודה. אם אתה נותן הלוואה למישהו, אם אתה מקבל הלוואה ממישהו, אסור לך להגיד לו תודה רבה. כי זה ריבית. ריבית דברים. אתה לא רק מחזיר לו כסף, אתה גם מחזיר לו תודה רבה. אז אתה צריך לבוא, נגיד להחזיר לו את ההלוואה, והלו, הנה, הבאתי לך את ההלוואה, היא המגעיל לך. זה לא צריך, כן? לא צריך להגיד את זה גם, כן? אבל לא צריך להוסיף תוספת יחס על מה שהיית מתייחס אליו, אלמלא שהוא ילווה לך. לא, בסדר, זה ברכה. כן, תזכה למצוות, למה לא? בסדר, שיזכה. עכשיו, השאלה היא, למה זה ככופר באלוהי ישראל? בגלל מה שאני הסברתי. מה? ש... מה? אז למה לבקש בכלל החזר הלוואה? אז למה בכלל לבקש החזר הלוואה? זה לא הכסף שלך, מה אתה מבקש שיחזירו לך אותו? כן. אלא העניין כזה שבאמת הריבית זה לא הכרח מוסרי. כלומר, איסור ריבית מבחינה מוסרית איננו מובן. עד רבה, לקיחת ריבית זה דבר המובן. אני מבין למה מגיע לי ריבית כשאני מלווה. מה שלא מובן זה מדוע התורה אוסרת. ומדוע התורה אוסרת? כי זה לא יפה בין אחים. בין אחים לא לוקחים ריבית. לכן באמת הביטוי של התורה זה לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. אז זאת אומרת שאיסור הריבית הוא בגלל האחווה, לא בגלל המוסר הבסיסי. כי מבחינת המוסר הבסיסי זה בסדר לקחת ריבית. לכן מי שלוקח ריבית, לא כתוב שהוא כופר בשם. כתוב שהוא כופר באלוהי ישראל. הוא לא מבין שיש גילוי אלוהי מיוחד על האומה הישראלית. זאת הבעיה. מה? אחיך זה היהודי. כן. תגידה. צריכה להיות הגדרה, לא? אבל למשל, יהודי מומר מותר להלוות לו בריבית. זאת שאלה ששאלו את הרשב"א. האם יהודי מומר מתאמה באוהל? יש לנו כלל. גוי, מת, לא מתאמה באוהל. מתאמה במגע, אבל לא מתאמה באוהל. יהודי מת, מתאמה גם באוהל. אז שאלו את הרשב"א, האם יהודי מומר מתאמה באוהל או לא? מה הייתה הסברה של השואלים? שהרי מותר להלוות לו בריבית. הסימן שהוא כבר לא יהודי. אז אולי גם באוהל לא יתאמה? אז הרשב"א אמר שזה לא נכון. כי התומעה היא בגלל שאנחנו בנים לשם, וזה נשאר תמיד. מה שאין כן, איסור הריבית זה בגלל שהוא אחיך. אחיך הכוונה שהוא נוהג עמך באחווה. מכיוון שהוא מומר, הוא הפר את האחווה. לכן פה התורה לא אסרה את הריבית. מובן? לכן יש הבחנה בין הסגולה הפנימית, שהיא תמיד נשארת, לבין הכנס שאנחנו קונסים את האדם באופן חברתי. כן.
Thank you.
אז יש פתרון. אתה יכול להלוות לקופת צדקה. לקופת צדקה אין איסור לקחת ריבית. נכון? יש בכלל טענה כזאת, זה הפוסקים, שדבר שאיננו בבעלות של אדם פרטי, אין עליו איסור ריבית. לכן, למשל, קופת צדקה יכולה להלוות בריבית, יכולה ללוות בריבית, ואין בעיה. כן. אז לפי זה, זה אחד ההיתרים של בנק. כן, מה אתה אומר? האם כהן יכול ללכת בקברו של נוצרים? התשובה היא כן. האמצעי זה מחלוקת אחרונים. חתם סופר ואחידה. כן? אבל רוב הפוסקים אומרים שמותר. אסור לו לגעת באמת. באמת גוי. כן. כן. יהודי מומר זה יהודי שהמיר את דתו. כן? משומד. התנצר למשל. כן? האחווה, אז הגמרא אומרת, אחיך במצוות. הוא אחיך לא מקיים. אין יהודי שלא מקיים מצוות. חוץ מהמומר, אין. כן? לא, הוא כבר לא אחיך. אבל הוא ימשיך לטמא באוהל. לפי זה אסור לכהן להיכנס לכנסיית הקבר, גם אם לא הייתה כנסייה. הוא יהודי מצד בנים אתם לשם, הוא כבר לא יהודי מצד אחיו. וזה על יסוד הגמרא מסכת קידושין, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, האם ישראל, מה שכתוב, בנים אתם לשם אלוהיכם, זה נאמר בכל מצב, או רק כשהם עושים מעשה בנים. ורבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים, ובפסוק, בנים לא אמון בם, בנים משחיתים וכו'. ותמיד אנחנו נקראים בנים גם במצב של לא אמון בם או של משחיתים וכדומה. כן? וכך נפסק להלכה לידי הרשב"א, וגם בעל הטורים וגם רשב"א. בסדר? איפה היינו? אמנם, כללו של דבר, כמו שחמדת הממון רבה, כן מכשלותיו רבים. וכדי שיהיה האדם נקי מהם באמת, עיון גדול ודקדוק רב. אגב, יש סתם, לגבי אחיך, רוצה להוסיף, יש פוסקים בימי הביניים שאסרו להלוות בריבית לגוי. כן? למה? לא. שלא תתעסק עמו במסחר, שלא תלמד במעשיו. ולכן אמרו הפוסקים, זה דבר מאוד מעניין. היום אנחנו לא פוסקים, אבל היו פוסקים שאמרו שאסור להלוות לגוי, אלא אם כן אתה תלמיד חכם. תלמיד חכם, אנחנו יודעים שהוא לא יושפע מן הגוי. לא רוצים שיהודי פשוט יתעסק במסחר עם גויים, כי הוא יושפע מהם. אבל זה מצד טובת היהודים, זה לא מצד טובת הגוי.
יש הרבה דברים
לעשות,
כאילו,
שם
הדברים
להתעסק, שם הדברים להגיד להפגיע לשבת. נו, סו וואט.
היה
איזה טעם
ככה,
מתעסק,
כי הם עשו את זה.
וזה סתם כי הם עשו, יש סיבה למה הם עשו.
מה זה,
מה,
אני יכול להתאים להרי
שהוא רוחם,
מה זה
שם,
אני יכול
להתאים להתאגד. איך אתה יודע שאתה יודע?
אני יודע, מה
זה? אז זה כתוב בגמרא, שאמר, רבי ישמעאל, כהן גדול, שפעם אחת, רבי ישמעאל בן אלישע, שהוא אמר, אני אקרא ולא אתה, את הנר. והוא יקרא ואיתה. ואז הוא כתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע, כשיבנה בית המקדש, עליי להביא חטאת שמנה. כלומר, אל תהיה חכם יותר מן החכמים. מה שקוראים אמונת חכמים, מה זה? זה לא להאמין שהחכמים צודקים, אלא זה להאמין שהחכמים הם חכמים. פועים. כן, אז בנושא של אהבה בריבית לגוי. כן. יש מחלוקת בין הפוסקים, בין הרמב״ם לבין פוסקים אחרים, האם יש מצווה להלוות בריבית לגוי או לא. כן? דעת הרמב״ם, שזה מצווה. כן, מצווה להלוות לו בריבית. ללוות ממנו בריבית לא. אבל נאמר, לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. לנוכרי תשיך, כתוב מפורש בספרי, מצוות אף. זאת אומרת, אתה צריך פעם אחת בחיים, פעם אחת בחיים להלוות בריבית לגוי. מה? אז איך תלווה בריבית מגוי? ואז יהיה לך כסף כדי לעבוד בריבית לגוי. ויש לנו שאסור לקחת, שלא לקחת ריבית. בקיצור, יש על זה פרטי פרטים שדיים, אבל זה כוונה, זה להבין שיש הבחנה בין ישראל לעמי. עכשיו, יש אומרים, הרי הטעם המוסרי שהדבר הוא פשוט, כיוון שהגויים לוקחים ריבית, אז יש הדדיות, החוזה המוסרי פה הוא הדדי. אבל אם הגויים אוסרים ריבית, אז יש כאלה שאמרו שבאמת אסור אז לקחת ריבית מהם. לא שומע. אצל הנוצרים היו תקופות שהם אסרו ריבית, תקופות שהם התירו ריבית. זה לא פשוט בכלל. הייתה תקופה שהם אסרו, אחר כך הם נתנו לזה טעמים דתיים. אבל הטעמים הראשונים היו כלכליים. רואים שבתקופה הראשונה של הנוצרות הם היו מלווים בריבית. של רבנותם. רבנותם היה חי מזה. היה מלווה בריבית. לגוי. הוא היה עשיר מאוד. עשיר מופלג. יש מספרים ככה שכאשר רבנותם היה לומד, והיה מתקשה בלימוד בסברה, תבין לי מה זה, רבנותם מתקשה בסברה, זה באמת דבר קשה. הסוגיה מסובכת. היה משחק במטבעות זהב. היה לו תל של מטבעות זהב, היה משחק בהן, ואז היה מרחיב לו את הלב, ואז היה ממשיך ללמוד. שמעתי את חכם אחד נתן פעם שיעור על זה, הוא הסביר שנזכה, אם לא לחוכמתו של רבנותם, אז לפחות לתל זהב שלו. כן, רבנותם, הסבא של רבנותם, הוא היה מתעסק בדברים אחרים. מה? יין, כן, רשי, סבו של רבנותם, היה קורם, ככה מספר. אבל רואים שגם רבנותם, יש כמה ידיעות לזה, שהוא היה סוחר ביין. מעניין. מה, גדול הדור זה מה שיש לו לעשות בחיים? הוא לא ידע שאסור לעבוד אם אתה לומד תורה. רמב"ם מפורש. לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. יש, רבנותם אגב זה מה שהציל אותו פעם, כי הגויים עמדו להרוג אותו בכפר שלו. ועבר האביר המקומי. ואז רבנותם אמר לו שאם הוא יציל אותו, הוא ייתן לו כך וכך זהב. ואז באמת האביר התערב והציל אותו. אז כדאי לעבוד בריבית, לפעמים זה מציל את החיים. טוב. אמנם כללו של דבר, כמו שחמדת הממון רבה, כן מכשלותיו רבים. וכדי שיהיה האדם נקי מהם באמת, עיון גדול ודקדוק רב צריך לו. ואם ניקה ממנו, ידע שהגיע כבר למדרגה גדולה, כי רבים יתחסדו בענפים רבים מענפי החסידות. ובעניין שנאת הבצע, לא יכלו להגיע אל מחוז השלימות. כמה פעמים שמעתי אנשים שמדגדקים בקלה כבחבורה בכל מיני דברים, אבל מס הכנסה קשה להם לשלם. עושים הכל כדי לרמות מס הכנסה. איסור גזר, מי איתי? נכון? כל מיני טריקים שהם עושים מתחת לבלטות. כמעשה שאני ראיתי פעם במילואים, בחור, עם זקן גדול ואדום וגבוה, הוא אמר, אחרי המילואים אני לוקח את המדים האלה הביתה. אמרתי לו, אבל זה גזל. הוא אמר, מה פתאום? זה לא גזל. זה כמו להעלים מס הכנסה. עכשיו זה מותר, מה? ומה שאמר צופר הנעמתי לאיוב, עם אבן בידיך, ארחיקר, ואל תשכן באוהליך עבלה. כי אז תישא פניך ממום, והיית מוצק ולא תירא. זאת אומרת, אתם רואים מה שאומר צופר, אם אתה מצליח להיות נקי בענייני ממון, סימן שאתה נקי בכל השאר הדברים. והנה דיברתי עד הנה מפרטי מצווה אחת מן המצוות, וכפרטי חילוקים אלה, ודאי שנמצאים בכל מצווה ומצווה. אמנם אינני מזכיר, אלא אותם שרגילים רוב בני האדם להיכשל בהם. ונדבר עתה מן העריות, שגם הם מן החמודים. כתוב חמורים, אבל זה, הגרסה המקורית זה חמודים. כן, כתוב הרי שגזל והעריות נפשו של אדם מחמדתם. אז זה מה שכתוב, מנחמדים, והם שניים במדרגה אל הגזל, כמאמרם זל וזו לשונם, רובם בגזל ומיעוטם בעריים. בכלל צריך להבין מהו הסדר שבו רמח"ל מביא את הדברים. בשלב הזה הוא מדבר על המעשים היותר גסים. כן, אחר כך זה ילך ויתעדן יותר ויותר. אבל בשלב הראשון אנחנו מדברים על המעשים האסורים, שבכל זאת, ושהם ידועים בחומרתם, אבל שאף על פי כן יש המורים לעצמם היתר בענפיהם. גם תדיר, אבל גם היותר פשוט, כלומר, לא לגזול, לא לבוא על העריות, זה דברים מוגדרים מבחינת המעשה. אחר כך אנחנו נראה שיש דברים יותר דקים בהגדרה, ולכן הוא מביא קודם כל את זה ואחר כך את זה. והנה, מי שירצה לנקות לגמרי מזה החטא של העריות, גם לא תצטרך מלאכה לא מועטת. כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרוב אליו. כן, כלומר, יש בזה דיון גדול בהלכה, האם הקרבה לעריות זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן. נחלקו בזה הרמב״ם והרמב״ן. אבל בין לפי דעת הרמב״ם שזה איסור דאורייתא, בין לפי דעת הרמב״ם שזה איסור דרבנן, בכל מקרה זה בכלל האיסור. כן? הנה, כאן אתם רואים שרמח"ל נוקט כדעה האומרת שהקרבה לעריות היא איסור דאורייתא. אומר כאן, ומקרא מלא הוא, לא תקרבו לגלות ערווה. כלומר, לא רק לא תגלו עריות, שזה ברור שזה אסור, אבל גם הקרבה, כל מעשה שעניינו מביא לעריות, גם הוא בכלל האיסור. טוב, אז צריך לברר איך הם למדו את הסוגיה כל אחד. כן? יש לפעמים אתה אומר שדרשה זאת היא אסמכתא, או שיש דרשה סותרת בגמרא וכדומה. יש הרבה פעמים שמביאים מן הספרא ומן הספרי דרשות, ובגמרא רואים שדורשים אחר. ואמרו ז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר, הועיל ואסור לי להשתמש באישה, הכוונה לבוא עליה, הריני תופסה ואין לי עוון, הריני מגפפה, כלומר ליטוף ואין לי עוון, או שאני נושקה ואין לי עוון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שהיא נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים, ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אישה שאינה שלך, אסור לגע בה כל עיקר. וכל מי שנוגע באישה שאינה שלו, מביא מיטה לעצמו וכו'. זה לקוח משיר השירים, מיום שמות רבה. כן? והבית, מה? כן. ודאי שיש הבדל. ודאי שיש הבדל. כן, יש הבדל. יש שלוש מדרגות בזה. יש אשת איש, היא בכלל העריות, כלומר כל העריות. ויש פנויה, ויש נידה. נכון? אז שלושתם זה אסור, אבל דרגות חומרה אחרות. כן? ואשת איש זה חיוב כרת. כן? כלומר, מי שבא על העריות, מי שבא על אשת איש, חייב כרת. לכן נגיעה באשת איש יש לה חומרה יתרה, כיוון שזה מביא לידי איסור כרת. מה שאין כן באיסור הפנויה, שאין בזה איסור כרת, לכן הנגיעה בה פחות חמורה, גם היא אסורה. והיא בנידה, נידה גם חייבת כרת, אלא שיש מחלוקת האם איסור נידה הוא בכלל העריות שייהרג ועל יעבור עליהן או לא. כן? זאת המחלוקת. מה? מה? גם כרת וגם מוות, כן, גם מיטה, נכון, עוד יותר חשוב. תלוי, נידה, אין מיטה. מי שבא על הנידה לא חייב מיטה, אבל חייב כרת. כן, והשאלה האם זה בכלל ייהרג ועל יעבור או לא. למשל, אם אנסו מישהו לבוא על הנידה, האם הוא צריך להיהרג ועל יעבור או לא. כן, אם אנסו הוא לבוא על הפנויה, לא ייהרג. כן? טוב, כן? בימינו, אגב, כל הפנויות נידות, כיוון שהן לא טובלות. כן, מה זאת אומרת? כן, כן. זה ברוך השם, גדולי ישראל גדרו את הפרצה הזאת ואסרו לפנויות לטבול. כן, הייתה תקופה שפנויות היו סובלות. במיוחד הכהנות היו עוסקים בתרומות ומעשרות. אסור לאכול תרומה בטומאה. לכן גם פנויה הייתה תועלת, כדי שהיא תוכל לאכול תרומה. ועד לפני כמה מאות שנים היה נהוג שכל אישה הייתה תובלת בערב יום כיפור, בין פנויה ובין נשואה. כן, והדבר הזה בוטל בדורות האחרונים. כן, כדי שלא תעשינה בנות ישראל כאפר. כן. ובכל מקרה, גם בפנויה יש איסור של קרבה. כן, וכל מי שנוגע באישה שינה שלו מביא מיטה לעצור וכו'. והבית, מה נפלאו דברי המאמר הזה, הלקוח משפוט רבה? כי המשיל את האיסור הזה לנזיר. אשר, אף על פי שעיקר האיסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין. כלומר, זה שאסור לאכול צימוקים, כן, לנזיר, נזיר אסור לו לאכול צימוקים. זה איסור דאורייתא או דרבנן? דאורייתא. כתוב, מפורש בתורה, שלא ישתה, הנה, יש פה ספר במדבר?
פרשת נשא בלבד, גם טוב.
נו. גם את הנשא. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי יפלו לנדור נדר נזיר להזיר לשם מיין ושחר יזיר חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל אז מה התחילו? התחילו ביין, על השחר, חומץ יין, חומץ שחר, משרת ענבים, ענבים ואפילו חרצנים. מה? יש מחלוקת מה זה חרצנים ומה זה זג. יש אומרים שהקליפה זה הזג והגרעין נקרא חרצן, כמו בעברית מודרנית, יש אומרים אחר. שהחרצן זה דווקא הקליפה והזג זה הצ'ופצ'יק שמשנוח. מחלוקת. אבל מה אתם רואים פה? שהתורה נתנה פה דרך התבוננות, שיש איסור עיקרי ואיסור משני. עכשיו, בדבר שהיינו מצפים שהוא יהיה איסור דרבנן, קלאסיקה של איסור דרבנן, לא לאכול אפילו ענבים, זה איסור דאורייתא. כן? נזיר שאכל צימוק, עבר על איסור דאורייתא.
הוא
לוקה על זה. לוקה. ודאי שהוא לוקה. כן? אז אם אתה מביא לנזיר, אני יודע, עוגה, הנה, עפיתי לך עוגה. ולא אמרת לו שיש צימוקים בפנים, או שיש אפילו קצת מצנבים שהרבבת, אתה מכשיל את הנזיר, אסור לו. בסדר? אז פה אומר הרמח"ל, הבית מה נפלאו דברי המאמר הזה, כי המשיל את האיסור הזה לנזיר, אשר אף על פי שעיקר האיסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין. והיה זה לימוד שלימדה תורה לחכמים, איך יעשו הם סייג לתורה. כלומר, זאת הדרכה של התורה, כיצד לעשות גזירות דרבנן. במשמרת שנמסר בידם, לעשות למשמרתה. כי ילמדו מן הנזיר, לאסור בעבור העיקר, גם כל דדמה לה, כל מה שדומה לו. ונמצא שעשתה התורה במצווה זאת של נזיר, מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות. לפי זה, איזה איסורים דרבנן יהיו בנזיר? יש. אסור לו להתקרב לקרן, זה איסור דרבנן. כשאם הולכים בדרך, עוברים ליד קרן, אז הנזיר צריך לעשות סיבוב. זה לא אגדה, זה פסוק מפורש בספר שופטים. כן, על שמשון. כן, שהוא ירד עם ההורים שלו בדרך לתמנע. כן?
הוא לא אמר להם אותי.
ואז בדרך, ליד כרמי תמנע, אז ההורים שלו ממשיכים, והוא רואה אריה, קורע את האריה, קורע את האריה, ולאביו ואימו לא הגיב, והוא ממשיך איתם. איך לא ראו שהוא קרע את האריה? כן? זה פשוט, כיוון שאמר, התנ"ך מציין לך, הם עברו ליד כרמי תמנע, אז הם הלכו דרך הקרן, והוא הסתובב. ושם הוא פגש את האריה. לכן הם לא ידעו.
אז זאת אומרת שזה איסור דה רבנן. זה איסור דה רבנן שכבר שמשון נהג בו בדיני נזירות. כן, אז מה שאומר כאן? נמצא שעשתה התורה במצווה זאת של נזיר, מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות, למען דעת שזה רצונו של מקום. וכשאוסר לנו אחד מן האיסורים, ילמד סתום מן המפורש לאסור כל הקרוב לו. זה מה שגם הרב קוק מסביר במוסר אביך, שהסייגות שחכמים גזרו, זה לא רק כדי למנוע את עשיית האיסור, ואז נאמר שרק האיסור הוא רע, כמו שאתה רצה לומר, אבל הסייג אין בו כל רע, רק מצד מה שהוא יכול להביא לאיסור. הרב קוק אומר שלא כך, מכיוון שזה מעשה, שהוא מחובר באופן ענייני אל האיסור, אז גם בו יש מן הרע. כלומר, מי שלא קרב אל העריות, כלומר, מי שלא בא לערווה, אבל קרב אל העריות, גם הוא בכלל הרע של הערווה. זה הכוונה. כדי לתת כיוון לחכמים, כיוון שהחכמים צריכים, הם האחראים על, כלומר, ההתבייתות של האיסור הזה בחיים שלנו. וכיוון שתנאי החיים משתנים מדור לדור ומחברה לחברה, זה נמסר בידי החכמים. משל למה הדבר דומה? לאדריכל. אדריכל נתן תוכניות של בית. אז באמצע הבית יש כיפה. אז כולם מבינים שאם יש כיפה, מתאים לשים שם נברשת. יפה. אף על פי שהאדריכל לא צייר את הנברשת. אבל מובן, יש אפילו שם החור של החשמל, אז כולם מבינים ששם צריך לשים את הנברשת. וכמו כן, הוא עשה חלונות. והוא השאיר אפילו מקום לתליית הווילון. אז כל אחד מבין שצריך לשים שם וילון. כן, כלומר, איך הופכים את המקום הסתמי לאנושי, זה כבר תושב הבית שיקבע. והרבה פעמים, האופי של הבית נקבע יותר על ידי הצד השטחי של הבית, מאשר על ידי עצם המבנה שלו. כך גם דיני התורה. דיני התורה הם כמין מסגרת כללית, ואיך להוציא אל הפועל את המסגרות האלה, זה ניתן בידי החכמים, ונרמז במקום אחד, דרך מצוות נזיר. כן, כן. אני ספרדי ולא אוכל קטניות בפסח. אז אל תגיד שהספרדים לא אוכלים קטניות. מה? יש שאומרים שהספרדים אומרים וזה לא נכון. בתוניס אכלו אורז. אורז כן, אבל קטניות לא. תשאל במשפחה שלך. כן? עכשיו, בבגדד אכלו קטניות. בסדר, אז מה? אז כל הספרדים זה בגדד פתאום. עכשיו, אז אתה שואל, למה רוב הפוסקים, למה רוב קהילות ישראל לא אוכלים קטניות בפסח? יש כאלה שכן, בגלל שזה לא איסור תורה וגם לא איסור התלמוד. אז זה מתאים לפי תנאי החיים של כל קהילה וקהילה, זה בדיוק מה שהוא שאל לפני כן, מדוע התורה התירה? כי היא משאירה את הדברים לפי תנאי החיים של כל דור ודור, או כל קהילה וקהילה. גם בעריות זה משתנה ממקום למקום ומדור לדור. יש דברים שבדור מסוים אתה חייב להחמיר בו בעריות, יש דברים שאתה צריך להקל בו, וזה להקל בהם. יש דברים שלא יעזור בדין, תמיד זה יישאר עשוי. גם בעריות. אגב, גם לגבי חמץ בפסח, יש דברים שתמיד יישארו באיסור חמץ בפסח, לא משנה באיזה דור ובאיזה מקום. יש דברים שלא, נכון? אגב, יש אחד התנאים, רבי יוחנן בן נורי, שאסר אכילת אורז בפסח. כן? אז זה שאין הלכה כמותו, זה לא אכפת לנו, אבל צריך לדעת, זה חשוב לדעת, אין הלכה כמותו. אבל בכל זאת, יש תנא שאמר שאסור לאכול אורז בפסח. כן? מה אתה אומר? כי הם החליטו לוותר. כן, חכמים החליטו לוותר. ספק זה רבנן לכולם. אלא אם כן, הרבנים החליטו להחמיר. שלפעמים חכמים העמידו דבריהם יותר מדין תורה. יש מקומות כאלה. לפי הצורך. למשל, כתוב רע. אדם בא מן השדה בערב, אז לא יאמר אוכל ואשתה, ואחרי זה יקרא קריאת שמע, כי אחר כך נמצאת חותכתו שינה. אלא אדם בא מן השדה בערב, קורא קריאת שמע ומתפלל, ואחרי זה אוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. שואלת הגמרא, מה ישנה הכה מכל המקומות האחרים, שבדרך כלל כשאומרים איסור דרבנן לא מוסיפים את התוספת הזאת, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה? אומרת הגמרא, כי פה אונס שינה גדול. כיוון שאדם אוהב לישון, היו עושים חכמים להפחיד הרבה. אבל דברים שאין חשש. חייב מיתה, ודאי שהוא חייב מיתה. ודאי שיהיה עונש מיתה. אם כתוב בגמרא, אז יהיה מיתה.
מי שיבוא רגע ויוכל,
יהיה חייב מיתה? יודע. חייב מיתה. בידי שמיים. תמיד...
חכמים קוראים לשמיים בעצמו.
כן, אז בשמיים קצת צוחקים עליהם. אומרים, מה, אתה תגיד? אז זה נכון. החכמים קובעים לשמיים, מה לעשות? פועל וכשאוסר לנו חמין ועל זה הדרך אסרו מעניין זה של העריות כל משהו ממינו של הזנות או הקרוב אליו יהיה באיזה חוש שיהיה דהיינו בין במעשה בין בראייה בין בדיבור בין בשמיעה ואפילו במחשבה. עכשיו זה לא פשוט מה שאומר כאן רמח"ל, כי הרי מידת הנקיות זה לא בכלל מילי דחסידותה, זה האיסור עצמו. כן? יש איסור עצמי בכל הדברים האלה שהוא הזכיר, בראייה, בשמיעה, במחשבה, במעשה וכדומה. אז הוא צריך להביא הוכחות למה שהוא אומר. כדרכו של רמח"ל, בכל פעם שהוא יגיד איזושהי טענה, הוא מביא גם הוכחות לטענה שלו. הבא נראה. ואתה אביא לך ראיות על כל אלה מדבריהם זל. במעשה. דהיינו, הנגיעה הוא החיבוק וכיוצא. כבר נתבהר למעלה במאמר שזכרנו, ואין צריך להאריך. כן, מפורש וחזק. בראייה, ואמרו זל, יד ליד לא ינקה רע. כל המרצה מעות מידו לידה, כדי להסתכל בה, לא ינקה מדינה של גהינה. לא מדובר שהוא נוגע לה בידיה, אלא שמשתמש בעובדה שהיא מביאה לו ממון, מעות, כדי להסתכל בה. מה פירוש להסתכל? מה זה להסתכל? להתבונן. להתבונן. אין עצם ראיית אישה, אין איסור לראות אישה. יש איסור להתבונן באישה. מה אתה אומר? לא, זה לא כתוב. מידת הנקיות זה רק בדברים האסורים על פי דין. מה שאתה אומר כאן זה מידת חסידות. חסידות זה פרק אחר. ואין חובה להיות חסיד. אבל יש חובה להיות נקי. נקי כלומר שלא ליטות אל הדברים שהיצר מפתה אותם להכיר אותם, למרות שהם אסורים מפורש. וכאן זה צריך להוכיח שזה אסור במפורש. אז ההסתכלות היא האסורה מן הדין, מה שאין כן הראייה שאיננה אסורה. כן.
זה אומר שאנחנו מגיעים לגבי הראיות, לא
לגבי אשתו למשל. לגבי אשתו זה מותר. מותר לא להסתכל באשתו.
סתם פנויה.
סתם
פנויה?
בשביל מה?
לא,
זה בסדר.
אומר,
בשביל מה להסתכל לפני?
זה
אומר,
היא יצאה,
יצאה. יצאה שהוא רעה. ראה מותר אפילו כפי יש איש, מותר לך לראות איש איש. יצא שהתבונן, אז עבר עבירה. נכון? במיוחד שכולן נידות בימינו. נכון? כולן נידות, אז זה איסור. נכון? כן.
אם אדם חיבק אישה,
אשתו הכוונה.
לא אשתו, אישה אחרת.
אמא שלו. ביתו. דבר מסובך. מה שאתה אומר? זה דבר מסובך מה שאתה אומר. יש דבר כזה, יש דבר כזה, זה בפנת, כמו רופא. רופא נשי. כן? שאין שום טענה על, על נגיעתו בכל מיני מקומות. למה? כי זה, זה הכלל בהלכה, בעביד את תריד, עסוק בעבודתו. אבל הדבר הזה, כמו שאתה אומר, ברגע שמדובר בתחום הנפשי הוא מסוכן, ולכן רק צדיקים יחידי סגולה באמת יתירו לעצמם. כן, למשל, לברך עם ידיים על ראשה של אישה. מצאנו רבנים שברכו נשים, והניחו את ידיהם על ראשיהם. אז יש כאלה שמרימים את היד באוויר, ויש ששמים על גבי מטפחת או כובע. ויש כאלה שלא הקפידו כלל, ונפלו את ידיהם על ראשיהם של נשים, כיוון שלא הייתה כוונתם לכל הנאה שהיא. כן, הרי כל האיסור בנגיעה זה הנגיעה שיש בה הנאה. כן. כן, כן, זה משהו אחר. אבל כן, נכון. אז השאלה, כן, בדיוק, השאלה איפה הראש שלך נמצא. כמו שסיפרתי לכם לפני כמה שבועות, על אישה אחת שתפסה, ראתה איזה אדם שעשה ככה. אז תפסה אותו, אמרה לו, תסתכל עליי ותחשוב על הקיר, במקום להסתכל על הקיר ולחשוב עליי. כן, נכון. מותר לך? אם זה על מנת להסתכל, כי הרי זה שהיא נותנת לך מעות, זה מותר. אין בזה איסור לקחת מעות מאישה. השאלה היא, אם אתה משתמש בדבר הזה, לשם. כוונה רב, כן. לא מדובר, הוא לא מזכיר את זה, הוא לא מזכיר את זה. הוא כותב את זה פה בקשר לראייה, נכון? מגע אסור, אסור לגעת באישה. יש, זה דבר שמקובל בכל מקום נורמלי, שבו קונים, יש מגש להעברת כסף. אפילו אצל הגויים, מסעת את זה.
מה עושה
נהג רגל? מותר פה לתת כסף.
הבעיה.
מה הבעיה? מותר, מותר, כיוון שהיא לא נוגעת בו. היא לא נוגעת בו. היא לא נוגעת בו. כן, מה אתה אומר?
אבל מוציא, יש פה מורה שזה שנה מורים נשים
לצלות, אבל צלת, אבל
הכתפיים.
כן, ודאי. שמירים את הקלה, שמירים את הקלה על הכתפיים שלו. כן, אחד מהמורים. היה מרים את הקלה על הכתפיים שלו, ושאלו אותו, איך אתה עושה את זה? אז הוא אמר, יסתי כמו קרש. בסדר, אבל הגמרא ציינה את זה. כדי ללמד אותך שהעיקר זה הכוונה. אז זהו, מן הסתם, מן הסתם זה הכוונה. מה? מה?
האם
טוב
לדעת
בבגד שהיא לובשת. לא יודע. לא, אסור להסתכל בגדה, אבל הוא אומר. לא שמענו
מסוים.
אז זה כבר, זהו, זה כמו רופא. למשל, אישה נפלה ברחוב. אישה נפלה, מה אתה עושה? אתה יודע, אנחנו מרים אותה, ברור. כן, שלפי לא יהיה בו יבנות, כן? או שתה את היד. אז יש שצריך להתחמק. אבל לא לפגוע, חס וחלילה. יש כל מיני דרכים. כן, זה תלוי גם באיזו סיטואציה מדובר. כן, מדובר ו... מה? לפעמים יכול להיות גירות חילול השם. מה? יכול להיות גם לגרום חילול השם. אז אם אדם נקלע למצב שאין לו כל ברירה שני, אז יתכוון שלא לענות, לא למצב. כן, אספר לכם מעשה בתנית חכם גדול שהכרתי, אף בדין, פעם אחת אישה אחת פגשה אותו ברחוב, אמרה לו, איזה יופי שאני פוגשת אותך, לפני 40 שנה חיתנת אותי. כן, לא זכר אותה בכלל, וזה, אני כל כך שמחה לראות לך, בוא אני אנשק אותך. מה עושים את זה? מה? מה איך לשקר? איך תספר את זה? לא, באמת, תלמיד חכם גדול מאוד. אז הוא פשוט עמד כפסל. עמד כפסל, והיא נשקע אותו. לא זז מילימטר, נשקע אותו. מה? לא, זה צריך עוצמה נפשית גדולה בשביל הדבר הזה. אבל אני אומר, העניין של דרך ארץ ולא להעליב אנשים זה גם חשוב. הרב סיודה זצ"ל היה לו טריק. כשהוא הייתה ניגשת אליו אישה שהוא סבר שמן הסתם ייתן לו יד, היה מושיט לה את היד ואחר כך מחזיר אותה עוד לפני שהיא הספיקה לתת, ואז היא לא הייתה מבולבלת, היא לא ידעה אם היא נתנה יד או לא נתנה יד, ובינתיים התיישבו והתחילו לדבר. נכון. נכון. לכן אני מדבר על זה פעם אחת בשנה, אם שמתם לב. אפשר לתת על זה שיעורים, 20 שיעורים במהלך השנה, ואז זה מעוות את המחשבה, את הראש של האדם. אבל ברור שיש לתורה איזושהי הדרכה של יציאה מן הטבעיות. כלומר, אף על פי שהקשר של החיבה בין בני ישראל צריך להיות שווה כלפי איש או כלפי אישה, אבל בגלל המחיר שהיצר הרע גובה, אז בגלל זה התורה דרשה מן האדם איזושהי יציאה, התרחקות ממה שהיה צריך להיות טבעי. נכון? כמובן לא צריך להיות עצבני. עצבנות זה גם כן לא נורמלי. אני ראיתי אנשים, במיוחד מחסידות מסוימת, כל הזמן הולכים ברחוב ככה. זה לא נורמלי. לא ייתכן גם שריבונו של עולם דורש מן האדם להיות נורמלי. הנה, אתה רואה? הוא חושב את הנורמליות אחרת איתו.
לא, מה יש את זה? מה יש את זה? מה זה קורה?
יש אלף דרכים להתחמק, בסדר. מעשה ברב מרדכי אליהו, שהגיע ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר, הוא היה ממקבלי פניה בנמל התעופה, היא לחצה יד לכל הנכבדים. אמרו לו לרב אליהו, מה תעשה? הוא אמר, אל תדאגו. היא התקרבה, אמר לו, כבוד הרב, מה יהיה פה דקדקה דיפלומטית? אל תדאגו. טוב, הגיע אליו ראש הממשלה הבריטי, שאל אותה הרב מרדכי אליהו, זה בעלך? היא אמרה, כן. לחץ את היד לבעלה, ולחץ עוד פעם שנייה, הוא אמר, זה בשבילך וזה בשביל בעלך. טוב. כן. אחות, יש לזה דיונים בפוסקים. אנחנו מדברים פה על העריות. טוב, הלאה. ונמצא... כתוב בגמרא שזה הטיפשים עושים. לא כתוב בגמרא אסור, כתוב שהטיפשים מנשקים את אחיותיהם. זה כתוב, הטיפשים. אז זה לא כתוב במפורש אסור, לא כתוב שזה מצווה גדולה. מה? ברמב"ן, אני משמע שזה אסור, לא זוכר. מעשה מגונה, זהו, מגונה. אז מגונה זה לא גם כן. מה זה מגונה? לא מן הראוי. יש פירוק בדברים. כן. טוב. לא, זה לא חסידות, זה קרוב להיות דין מוחלט. קרוב. כן. טוב, זהו.